ולכן לא משקיעים במגילות איכה, ודווקא במגילות אסתר. כהרגלנו בחודש בסייעתא דשמיא, אנחנו נוהגים ללמוד כמה שידנו משגת בתכונות המיוחדות של כל חודש, כדי לנסות ולנצל את כל האפשרויות העומדות בפנינו בכל חודש וחודש, ולדלות את הכוח המיוחד, המיוחס לכל חודש, כדי להשתוות בעצם לזרימה העליונה של האינסוף באותם זמנים, לפי הזמנים. חודש מנחם אב, צירוף שם הוויה שולט בחודש אב הוא הוויה. הוויה, ה' ו' י' כ', הוויה. המתחיל באותיות ה' ו' שהן למפרע, כלומר אותיות הפוכות, מסיים באותיות י' ה' כסדרה. זאת אומרת שיש לנו בעצם כל אות שמשתייכת לשבוע אחד בחודש, ארבעה שבועות, ארבע אותיות. כל אות שבוע אחד. אנחנו עכשיו התחלנו ראש חודש, יש לנו שבוע שלם עם האות ה. שבוע לאחר מכן האות ו תופיע בחיינו, ומ-15 לחודש, בטו באב, אנחנו נתחיל שתי אותיות אחרונות, שבוע אחד של י' ושבוע אחרון של החודש ה. כמובן שכל אות מסמלת משהו מיוחד, למשל, השבוע הראשון עכשיו שמתחיל הוא כנגד האות ה, זאת אומרת שכל התכונה שלנו היא תכונה שמיוחסת יותר לנקבה. גם אצל הזכרים, זאת אומרת לתכונה של אפשרות לקבל. לא לסגור את עצמו, לא לחנוק את הדברים, לתת לקדוש ברוך הוא לרדת ולהתגלות בחיינו. להיעשות, להפוך להיות כלים. מי שהופך להיות כלי, הקדוש ברוך הוא ממלא אותו. לכן השבוע הראשון של החודש הזה צריך לבנות את הכלים שלנו. למה? כי זה החודש שאיבדנו בו את הכלי הגדול ביותר שלנו. אז התיקון לכך הוא הכשרת הכלי מחדש. ברגע שאתה מכשיר את הכלי, יבוא השבוע השני עם האות וב וימלא את הכלי. ואחרי זה, עם כל המילוי הזה, יבואו בעצם שתי האותיות הראשונות של שם הוויה, ויתנו לכל המנגנון הזה של זכר ונקבה מוכין, כלומר חתונה. לכן יש שמתחתנים בטו באב, בגלל ששם זה הזמן הראוי לחתונה ביותר. כלומר, ש-15 הימים האחרונים של החודש עומדים בסימן של רחמים ושל התעוררות לתשובה עליונה, שהיא סוד הבינה, ובאותיות המקבילות לבינה זה י' וה' כידוע. זאת אומרת שהי' וה' זה עולם הבא. לכן מ-טו באב מתחיל תהליך אחד גדול של תשובה שמסתיים ביום הכיפורים. מי שיודע את זה תופס את הדברים בשורש, מי שאינו יודע אז הוא מחכה לזמנים כשהם כבר מופיעים. ברמז, מי שיודע נוהג כבר היום כבית שמי, ומי שלא יודע נוהג רק כבית הילל ומחכה שהדברים יופיעו בעולם. בית שמי רואה את הדברים בשורש, ולכן כבר מהשורש אפשר לעשות עבודות גדולות מאוד. לכן כל מה שבית הילל אומרים מ-15 בו, בית שמי אומרים מראש חודש. למה? כי הם רואים את הדברים בתכונה הפנימית. היות ואנחנו בראש חודש, עכשיו מתחיל הבניין, ומי שיש לו עיניים בראשו ושכל בקודקודו, כן, יתחיל להבין את הדברים מעכשיו. אז הנה, יש לנו כמה אינפורמציות חשובות שקשורות לחודש אב. כתוב בספר יצירה פרק ה', הניח אות ת' בשמיעה. כלומר, התכונה המיוחדת של החודש הזה היא שמיעה. לשמוע זה לא רק לשמוע באוזניים, זה להבין. שמעת, הבנת. זאת אומרת, כדי לשמוע צריך להיות בהאזנה. כלומר, בריכוז, אותו דבר כמו כלי. לכן האוזן דומה לאיזה אות? ה. איך מציירים אוזן? כמו אות ה. זאת אומרת שאמרנו שאנחנו מתחילים באות ה, אז החודש הזה כולו מיוחס לשמיעה. תשמע מה שאומרים אליך. תקשיב, תהיה כלי קיבול. קודם כל תקשיב ותשמע. עכשיו זה לא מספיק. אריה בעולם, כלומר המזל של החודש הוא אריה. שיש בו תכונות מאוד מאוד מיוחדות של גבורה. הגמטריה, הערך המספרי של אריה זה גבורה. ואב בשנה, כלומר זה החודש שנקרא אב, וחוליה שמאלית בנפש, כלומר הכליות. הכליה השמאלית היא האיבר הקשור לחודש שלנו. זאת אומרת שבחודש הזה יש לנו בניין מיוחד שיש לו כמה אלמנטים מיוחדים. מצד אחד יש לו בניין שקשור לאוזניים. מצד שני יש לנו עניין שקשור למזל אריה. מצד שלישי יש לנו את האות ת', לא לשכוח שהאות ת' היא המיוחסת לשמיעה. וכמובן כל זה עם החוליה, כן, בארמית, בעברית ישנה, כליה שמאלית. בסדר? והשבט המיוחס לחודש הוא שבט שמעון. למה שמעון? כי פשוט זה קשור לשמיעה, יפה. סליחה? כן, כן, בטח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את כל עולמנו דרך אותיות, נכון? אז כדי לברוא את החוש הזה של השמיעה, הוא השתמש באות ת'. איך הוא עשה את זה? לא יודע. זאת אומרת שאת צריכה לחשוב על האות ת' בחודש הזה, והאות ת' יש לה את האנרגיה של כל החודש. כלומר, כל החודש הזה האות ת' משוטטת ביקום, ומי ששולב ושלוקח ממנה, שואב אותה, אז הוא יכול להיבנות בטוב. זאת אומרת, לקחת את הצט, שאם חז ושלום הוא לא טוב, אז הוא הופך להיות צט באב, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, או טוב באב, כפי שהוא צריך להיות באמת. נכון, אבל הבניין שלה, כן, הוא יכול להיות או לכאן או לכאן. יעקב אבינו דאג, שיהיה בבנים שלו את האות ת', ואחרי בדיקה הוא ראה שאין. אז הוא אמר שמה יש בהם ח'. ח' וט' לא מופיע, כן לא מופיעות האותיות האלה בשבטים של בני ישראל. כלומר, לא היה בהם ח'. אז זה לפן השלילי. לפן החיובי, יש גם בח' וגם בט' אפשרות לנצל את זה ולבסס את זה לצד חיובי. יש להזכיר כי הימים בהם תרו המרגלים את הארץ, את ארץ ישראל, היו ימי תמוז ואב. זאת אומרת, אנחנו בעיצומם של הימים בהם המרגלים היו מסתובבים וחושבים רע על ארץ ישראל. והם פגמו בתחילה בחוש הראייה בחודש תמוז, כי שם התחילו, כדכתיב, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל. זאת אומרת, הכל התחיל מראייה שלילית, ואז הם הניעו את ליבם, את ליבותם של בני ישראל, אבל זה לא הפסיק בכך. בנוסף לכך, פגמו גם בחוש השמיעה בחודש אב, בהוצאת דיבה על הארץ. כדכתיב, ותישא כל העדה, ויצנו את קולם. זאת אומרת שגם הראייה שלהם הייתה מקולקלת, זה יסתיים בדיבור שהתקלקל בהוצאת לשון הרע, דיבה על הארץ, וכמובן במעפה שלילי שמנע מבני ישראל מלהיכנס לארץ ישראל. ועד היום אנחנו בוכים על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי. מה זה על עוזבם את תורתי לפי זה? שתורתי של הקדוש ברוך הוא זה שעם ישראל יבוא לארץ ישראל, והם המציאו לעצמם מנגנון אחר שעדיף להיות באמריקה.
היה משהו שלא נקדם בהכת הנרגים, ששם המשוח
של תיקון בעצם? כן, תמיד בכל חטא יש יסוד פנימי שנשאר נקי, טהור, שמשם אפשר להיכנס חזרה. היסוד הטהור הוא בעצם אותה נקודה שמשם דווקא התחילה. זאת אומרת שיש בכל מדרגה חלק שנשאר זה נקרא עצם הלוז של אותו מקום, של אותה מדרגה, ומשם אפשר להיבנות מחדש. כמו הכותל המערבי היום, שהוא עצם הלוז של בית המקדש. איך הקדוש ברוך הוא הולך להחיות את המתים? על ידי עצם הלוז. איך הקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את בית המקדש השלישי? על ידי הכותל המערבי. תשאלו אותי איך זה יהיה בפועל, לא יודע. והנה, על מנת לתקן את שני החטאים הללו, אנו מבקשים, עשה אלוהי אוזניך ושמע, וכך עיניך וראה. זאת אומרת שאנחנו משתמשים בשמיעה האלוהית ובראייה האלוהית כדי לתקן את השמיעה ואת הראייה שלה. במילים אחרות, ברגע שאני אשמע כמו שהקדוש ברוך הוא שומע, ואראה את המציאות בעיניים האלוהיות, העולם שלי יהפוך לעולם מתוקן. כל עוד ואני לא משווה בהשוואת הצורה את עיניי ואת אוזניי לשמיעה ולראייה האלוהיים, אז חס ושלום יש קלקול. כיוון שהשם יתברך שומע תפילותיו, אז הוא נותן לנו סימן אופטימי ראשון, מתי? בטו באב, בסימן יציאתן של בנות ירושלים לחול בקרמים, כן, לחול בקרמים, באמירתן, בחור שנה עיניך וראה. כתוב במשנה, מה היו עושות בנות ירושלים? יוצאות וחולות בקרמים. מתי? בטו באב, וביום הכיפורים. נעזוב את יום הכיפורים בינתיים, אבל בטו באב זה מה שהיו עושות הבנות. מי זה הבנות? זה רמז לשכינה, לתכונה הנשית, שצריך לפתח בתחילת החודש, כפי שאמרנו מקודם. ומה עושות הבנות כרמז לתיקון ראשוני מיידי אחרי החורבן, אחרי תשעה באב? בטו באב מיד, הן יוצאות ואומרות, שנה עיניך וראה. מה זה שנה עיניך? אל תסתכל בגובה שהיית רגיל עד היום, שנה. כלומר, אם אתה לא מרומם את ראייתך למדרגה יותר פנימית, אתה בבעיה. ולכן אתה נופל כל הזמן. כל מי שנופל זה בגלל שהראייה שלו היא לא ראייה בגובה אלוהי. הוא יותר מדי מסתכם בראייה שכלית, ולכן הוא כל הזמן תקוע במעגל. הוא לא יכול לצאת מהמעגל הזה, כי המעגל הוא טבע. הטבע הוא טבעת שסוגרת וחונקת את האדם. מי שאין לו ראייה של צנה עיניך, מי שלא נושא, לא יכול לחיות. לכן נושאים אישה. כלומר שאמורים בזוגיות לעלות למדרגה שהיא מעבר לתכונה של העולם הזה. אם לא, זה לא נקרא נישואים, זה סתם חתונה. כלומר, בשעה שהן מבקשות, הבנות, מן הבנים לראות ולשמוע מה הן מציעות להם, כדי לתקן את החושים במקורם ולהכשיר מחדש את הקלה העליונה, את המלכות, את השכינה. השכינה זקוקה לנו, שנראה בעין טובה ושנשמע ושנדבר כראוי. אנשים חושבים שהדיבורים הם סתמיים. אני אספר לכם אנקדוטה פשוטה. לפני כמה חודשים הייתי בחתונה של שחקנים, שחקני קולנוע מחוץ לארץ. במאים, שחקנים וכל מיני כאלה. אז שם פגשתי איזה בחור יהודי בן 45, עדיין לא נשוי, והוא בא ואומר לי, שמעתי שאתה קצת מלמד וזה, כן, אמרתי לו, כן, מאיפה אתה? אומר לי, מעולם הקולנוע, בסדר. אמרתי לו, איך קוראים לך? אז הוא נותן לי את השם שלו. אמרתי לו, אתה מוכן להוציא שם? כי יש איזה מין תקיעה שם בשם הזה. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, עכשיו כולם שומעים מסביב. אז אמרתי לו, בשם שאני רוצה להוסיף לך, יש אפשרות לפתוח משהו. הם שם התחילו לצחוק, עד כדי כך שאחד הבמאים, בסרט העכשווי שהוא עושה, הוא הכניס קטע בתוך הסרט, שמשנים שם למישהו כדי שהוא יקרה לו משהו. בפיחה. עברו חודשים, ברוך השם, הבן אדם התקשר אליי לפני 3-4 ימים, אומר לי, אני מזמין אותך לחתונה, והבטחת לי שאם זה עובד, אז אתה רוצה ברכה, אז אני רוצה לתת לך ברכה מתחת לחופה. אמרתי לו, אבל בפני שתגיד לחבר שלך שיוציא גם קטע בסרט, שבסוף זה עובד. זאת אומרת שהדיבורים הם חשובים ואנשים לא שומרים על הדיבור. אנחנו לא נותנים את המשקל האמיתי. בשבת אנחנו נדבר גם על העניין הזה, כי בפרשת מסעות ומסעה, הדבר העיקרי שבולט בראש ובראשונה בתחילת הפרשה, זה כוח הדיבור. ככל היוצא מפיו, יעשה. זאת אומרת, מה שיוצא מהפה שלך זה מה שקורה. תיזהר איך שאתה מתנהל. הדיבור זה דבר, זה ממשות. ולכן מי שלא שולט על הדיבור שלו, הוא מזלזל בדברים והוא זורק. וכל פעם שחז ושלום הוא זורק מילים תם באוויר, עוברים מלאכים, כוחות אישיות, ואומרים אמן למה שהוא אומר. אז עדיף לומר דברים טובים כדי שהאמן יהיה על דבר טוב. בהקבלת חודשי השנה לקומת ראשו של האדם. עכשיו אם ניקח רק את ראש האדם, אתם רואים שהראש הוא מלא בכל מיני איברים קטנים. אז אם אני רוצה לייחס חודשים רק לראש, אז האריז"ל עשה לנו את הדבר הזה, זכותו תגן עלינו אמן, מגלה לנו האריז"ל שחודשי תמוז ואב מיוחסים שניהם לשתי העיניים. העין הימנית לחודש תמוז והעין השמאלית לחודש אב. זאת אומרת שיש לנו עכשיו שתי אינפורמציות. אמרתי מקודם שהחודש שייך לשמיעה. ועכשיו אני רואה שהאריז"ל נותן לנו אינפורמציה חדשה שיש גם קשר לעין, לראייה. אלא שאם העיניים נפגמו חז ושלום, איך אפשר לפגוע בעיניים ולפגום בעיניים? על ידי ראיות אסורות, על ידי דברים שהם לא בריאים, כי העין זה רק מראה בשביל הנשמה, בשביל המוח. מה שאנחנו רואים בעין זה נחקק בפנים, קשה לסלק אחר כך אינפורמציות שהעין ראתה, תאמינו לי. ולכן צריך מאוד 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 להקפיד ולהיזהר מה מסתכלים ומה רואים. לכן, בגלל שהעיניים נפגמו, חד ושלום, מתקיים הפסוק המופיע במגילת איכה, על זה אנחנו בוכים. עיני, עיני יורדה מים. כלומר, התחלנו לבכות, בגלל שלא ידענו לראות את המציאות כראוי. אז מה קרה לנו עכשיו? אנחנו בוכים כבר 2,000 וכמה שנים? 500 שנה. מחורבן בית ראשון, אני לא מדבר על חורבן בית שני. חורבן בית ראשון בכלל, זה העיקר. חורבן בית שני לא הייתה שכינה בבית שני כמו שהיה בבית ראשון. כלומר, העיקר של הפגם זה בית ראשון, רבותיי. בשעה שאין מתוקנות, עכשיו אני צריך לתקן את העיניים, אז יש לי בעצם אינפורמציה כפולה. גם תיקון האוזניים בחודש הזה וגם תיקון העיניים בחודש הזה. אז מה יאמר? כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. כלומר, יש אנשים שיזכו לראות כשהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. יש כאלה שלא יראו שום דבר. כרגיל. יש אנשים שחיים באור, ויש אנשים שהולכים בחושך ומגששים באפלה. על זה אנו מתפללים בכל יום, ותחזנה עינינו בשיוכה לציון ורחמים. למה צריך להתפלל כל כך הרבה? הרי זה 5 פעמים. אומרים את זה ביום, נכון? 3 תפילות ועוד 2 חזרות. כדי לתקן את מה שעיוותנו בחושי הראייה והשמיעה. כנראה שיש אנשים שלא רואים שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. אז כל הזמן צריך להתפלל, ותחזנה עינינו. הקדוש ברוך הוא תכניס אותי בין אלה שכן רואים. לא בכדי, חותם את התורה במילים לעיני כל ישראל. המילים האחרונות בתורה. כסימן ברור לגמר התיקון. מתי בעצם התורה מסתיימת, מתי נסיים את כל ההיסטוריה בעצם של עם ישראל, שהעיניים שלנו יוארו מחדש, כלומר העיניים של כנסת ישראל, של השכינה המכונה דלה וענייה. בינתיים היא דלה וענייה, שכידוע, סליחה? בוודאי שזה יקרה. על ידי מה? על ידי זה, קודם כל שאנחנו באים ללמוד ומבינים, שצריכים עכשיו, בחודש הזה, לתקן את העיניים. קודם כל, דבר ראשון לתקן את העיניים. מה פירושו של דבר לתקן את העיניים? אני לא מדבר רק ברמה הפשוטה של לא לראות דברים אסורים. אני מדבר ברמה יותר עקרונית, יותר פנימית. להפסיק לראות רע בכל דבר. צריך להתחיל לראות טוב בכל מה שיש. להפסיק כל הזמן רק למצוא את מה שלא טוב בשני, באישה, באיש, בילד. להתחיל לראות את הטוב שיש. זה גישה, גישה מחודשת למציאות. זה מקנה לנו, ואחרי זה חינוך וחינוך וחינוך לכל ישראל, ברוך השם, דברים טובים. שכידוע, האותיות דל מקבילות לחודשי תמוז ואב. איך? במילוי שם אדני, כלומר אם אני פותח את השם הזה, אדון, כן? בפריסתו על י"ב חודשי השנה באופן כזה, אתם רואים את א' כתבתי א' וזה ד' נ' וי' זה שם אדון, ברוך אתה אדוני למדי מחוקיך. אז אם אני עושה ככה, אתם רואים שאני מתחיל באלף, ניסן, ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב, דל. הבנתם? כיוון שלעת עתה נמצאים שני החודשים, תמוז ואב, בחיסרון גלוי, אז קדושתם, בחיסרון גילוי קדושתם המקורית, ובדלותם הזמנית, כי זה הכל מוגבל בזמן, הרי אנחנו לא נשאר במצב כזה כל החיים שלנו. הדברים הולכים ומשתנים, מובטח לנו בדברי הנביאים, שהימים האלה הולכים להיות ימים של שמחה. גם היום, תשעה באב זה יום מועד. נכון או לא? לא אומרים את החנון בתשעה באב, נכון? קראו עליי מועד, נכון? קרא עליי מועד, ישבור בחוריי. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה במגילת איכה, היום הזה נקרא מועד. אז לפעמים מועדים בשמחה, לפעמים מועדים לשמחה. כן, אז עד עכשיו מעדנו, כן, נפלנו. אבל בעזרת השם הדברים הולכים להתקן. לכן בינתיים החודשים האלה, תמוז ואב מופיעים דווקא בדלותם, הרי שעלינו מוטלת האחריות לתקנם ולגלות את יסודותיהם כפי שעלו במחשבת הבורא בעת יצירתם. כלומר להחזיר את הדברים למקור. אנחנו גם כן בדבר הזה טועים. כל דבר שאנחנו רואים כנתון, אנחנו אומרים זהו, זה ככה. כן? השבוע חלה ההכרה של מורי ורבי, כן? אבא שלי, זכרונו לברכה, אז נתתי שיעור באשדוד. אז נתתי שיעור על העניין הזה של המוות ושל החיים. אז רוב האנשים, כן, אמרתי באמצע השיעור, לא עלינו ולא עליכם. אז קם איזה עורך דין אחד שם, חכם באופן מיוחד, ואמר לי, למה אתה אומר לי לא עלינו ולא עליכם? הרי כולם הולכים לשם. אמרתי לו, זאת טעות. אתה עכשיו התרגלת שכולם מתים, אבל זה לא מצב אידיאלי, זה מצב לא נכון. העולם לא נברא כדי שאנשים ימותו. המוות התחיל כשטעינו. כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. אבל אם לא היית אוכל, ואכל מעץ החיים, וחי לעולם. אז למה אתה צריך למות? אז פתאום נפל לו הסימון, הוא מרצה. הוא אמר לי, וואי, וואי, הרסת לי את כל הבניין שלי, אני צריך לחשוב מחדש על הכל. אמרתי לו, ברוך השם, בשביל זה לומדים. והעובדה, כן, העבודה לתיקונם עוברת דרך תיקון חושי הראייה והשמיעה שלנו. זאת אומרת, אם אני לא מסכים, לא מקבל את זה כנתון, אלא אני רוצה לתקן את הדבר הזה, ואני יודע שאפשר לתקן, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לי שבסוף הכל מתוקן, ויש חיית המתים גם. אז אני יכול להסתכל על המציאות בעין מחודשת. לכן אנחנו אומרים עוזר דלים. מה זה עוזר דלים? הקדוש ברוך הוא עוזר לשני החודשים האלה, שבינתיים הם דלים. כלומר, בעזרת השם יתברך, העוזר לנו בשני החודשים המיוחסים לאותיות דל. לפיכך, חוץ מן הפירוש הידוע למילה דל, המשדר דלות וחולשה, ישנו פירוש נוסף. הנה, עוד ראייה שלילית. אם אני שואל אתכם מה זה דל, אז כולם יגידו לי רק את הפן השלילי, נכון? לא, יש גם פן חיובי. והוא הפך הפירוש הראשון, כלומר, דווקא גבהות ורוממות. כמו שכתוב, ארום ממך אשר כי... דיליטני, לא דיליטני, דיליטני, מה זה דיליטני? פירושו של דבר, הרוממך כי הגבהתני. אז אתם רואים שהמילה דל יכולה להתפרש או כדלות ועניות או כגבהות. אז למה כל הזמן רואים את הכיוון השלילי? שוב פעם, חינוך לא נכון, רואים רק את הרע בכל מקום. ובלעם, שהתבטא בהקשר לחודשי תמוז ואב, ואומרו, איזל מי מי דליה ולא מדליה, כן, לא מדובר על דלי, אלא מדליה, מהחודשים הדלים, מה זה איזל מי מדליה? והוא התכוון, למה? לבכי, נכון? שעם ישראל יבכה בחודשים האלה, איזל מי. לא כיוון אלא לשני הצדדים שיכולים להופיע בעניינם, אבל תהיה בכשילו, והוא יכול לכוון לשני הצדדים. האפשרות האחת, כן, של הופעה שלילית, ואז המים המוצרים בפסוק מתגלים בדמותם של הדמעות שישראל שופכים על קורבנם, וכידוע הדמעות הן מים מלוכים, למה? בגלל הנביעתה מצד הגבורה. והצד השני של המטבע, שהוא חיובי בנזילת המים, מופיע בזמן של תיקון כשהתברר שבאמת כל העניין לא היה בשורשו אלא חסדים מחוצים מצד האהבה המסותרת של השם לישראל. אז הנה, שוב פעם, או גישה שלילית, או גישה של מים שהם רמז וסמל לאהבה ולזרימה. ואז זה נאמר ונוזלים מן לבנון. כלומר, יהיה לנו בעצם נזילה מהלבנון. מי זה לבנון? בית המקדש השלישי, שיקרא לבנון. כי הוא מביא לנו את האור מן הלובן העליון, מן הערכים האלוהים הגבוהים והמוחלטים. נזילה מן הלובן העליון, שהוא סוד עולם הבא, על כל מדורי העולם הזה. זאת ועוד, בשעה שתצורף האות תו, מאיפה לקחתי את האות תו? תסתכלו ברצף של האותיות, זה אחרי ד' ול', מופיע תו. כלומר, לאיזה חודש היא שייכת? אלול, לחודש הבא. אז פתאום אני בונה את המילה דלת. זאת אומרת שצירפתי את האות תף לדלת ולמת של תמוז ואב, ועכשיו עם אלול זה עושה לי דלת. אז זה נאמר, דלת פתוחה לשווים, חודש התשובה. זאת אומרת, הפכתי את הדלות לדלת כניסה. לכן בשעת שתצורף האות תף המיוחדת לחודש אלול, לאותיות דלת למד המיוחסות לחודשי תמוז ואב, מיד תפתח הדלת, לשווים, ואז מה יקרה? יומתיקו כל הדינים בסוד הרוממך השם, כי דיליטני, במילה דיליטני יש דלת. זאת ועוד, לשיטת רבי אליעזר, ביחס לתאריך של סיומו של המבול, רבי אליעזר אומר בגמרא, מתי המבול הסתיים? יש מחלוקת. מה אומר רבי אליעזר? הוא אומר שהמבול הסתיים בראש חודש אב. מעניין. המבול יסתיים בראש חודש אב, כלומר היום עכשיו. ברגע שאני מדבר איתכם, המבול יסתיים. נאמר שבאחד לחודש אב נראו ראשי ההרים, ככה כתוב בתורה. וזה סימן שמה? שראש חודש אב הוא תאריך אופטימי, ביסודו. למה? כי הוא מה הוא חותם פה את תהליך המבול שהיה חורבן. זאת אומרת שאחרי חורבן, מתי מתחיל באמת הבניין? באב. ולכן ממנו החל בעצם בניינו של העולם החדש שלאחר החורבן שהביא המבול על העולם. זאת אומרת שהחודש הזה שכולם חושבים שהוא שלילי לחלוטי, להפך, יש לו בניין חיובי. שוב פעם, במה זה תלוי? בגישה שלי לאותו כוח. אם אני לוקח את הכוח החיובי שיש בו ולוקח את זה לצד חיובי, אז החודש הזה כשמו כן הוא יהיה אבא, אב, לכל החודשים. לא זו בלבד, אלא שמן העובדה הזאת ניתן להפיק מסקנה שקיים קשר סודי בין שני החושים, כי שאמרנו קודם, החושים שנפגמו בחודשי תמוז ואב, כלומר הראייה בתמוז והשמיעה באב. ואני צריך עכשיו לתקן את שני החושים הללו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. דווקא בחודש אב, המיוחס לשמיעה, התחיל התיקון של פגם הראייה המיוחס לחודש תמוז. נכון? איך אני רואה את זה? ונראו, כתוב, ראשי הערים. זאת אומרת שברגע שהתגלו ראשי הערים, זאת אומרת שזה תחילת הבניין לאחר החורבן של המבול, זאת אומרת שזה ראייה. אם נראו, זאת אומרת שיש מדרגה של תיקון. מתי זה? בחודש של השמיעה. מעניין, החודש של השמיעה מתקן גם את הראייה. יש קשר סמוי בין מה למה? בין האוזן לבין העין. בסדר? כשהאוזן נמוכה מהעין, אבל בלי שמיעה נכונה, אי אפשר להגיע לראייה אמיתית של הדברים. לכן יש בו רמז לתיקון של חטאו, שמה שחטאו המרגלים בראייה שלילית של ארץ ישראל. כמה אנשים רואים היום בצורה שלילית את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, את כל מה שקורה פה? מה? כל היום מדברים לשון הרע על כל מה שקורה פה, נכון?
שמיעה זה מיוחס
בלב? בוודאי, שמיעה זה בינה, זה בלב. זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד איך מדברים על עם ישראל היום. אפשר תמיד לגשת לראות את הרע, אבל אם היית מסתכל באותו מצב, על אותו מצב ורואה את הפן הטוב, היית אומר, רגע, מצד אחד אני רואה שהכל פגום, מצד שני, עצם העובדה שהכל צף, זה אומר שאנחנו מטפלים בעניינים? ברוך השם, במשך 2500 שנים לא היינו רואים כלום, למה? הכל היה מחובר מוסתר. היום הכל צף, זאת אומרת שזה כבר סוף המחלה, ברוך השם. ונראה לומר בסייעת הנשמיה, שיש כאן סוד עמוק הקושר את הנושא הזה למקורו, כלומר למה שקרה בשבירת הכלים, אני לא נכנס כמובן, רק הזכרתי את זה, שהיה בקומת העיניים, כן, עולם הניקודים, אלא שאין כאן המקום להאריך בזה, רק מי שקצת למד בעומק, ולעומק אז יכול קצת להבין במה מדובר. דבר נוסף, באחד לחודש אב נאמר, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר. הנה, עוד דבר שקרה בראש חודש אב, עכשיו. וגם כאן מצאנו רמז באותיות השם אהרון, הקשורות גם הן לחוש הראייה. מה זה אהרון? מי שיכולתו לראות, שיש לתקן אותו. זאת אומרת שגם אז בחודש אב, אהרון עלה להור ההר. מה זה הור ההר? הר על גבי הר. נכון? כך אומרים המפרשים. מה זה הר על גבי הר? למה זה כל כך חשוב? אתם מכירים נבואה שמדברת על הר? שצריך לעלות אליו? על הר גבוה עלילה מבשרת ציון. למה צריך לעלות על הר גבוה? כדי לראות מה? יותר כללי ויותר אמיתי. מי שלא עולה על הר גבוה הוא לא יוכל לראות את מבשרת ציון. הוא ידבר רק לשון הרע על כל מה שקורה בחדשות. רק מי שיעלה על הר גבוה, רק מי שילמד תורה גבוהה, כלומר הוא עולה בלימודו על הר גבוה, אז הוא יוכל לראות את מבשרת ציון. ולהמשיך השמי בכוח קולך, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. זה המשך הפסוק שם.
בסדר,
כאן שבעצם
הראייה קודמת
לשמיעה. בוודאי. ממעלה למעלה.
בסדר, חודש אב זה שמיעה, תמוז זה שמיעה.
לא, תמוז זה ראייה. אב זה שמיעה. נכון? בספר שופטים... בספר שופטים מופיע רמז נוסף, המחזק את דברנו. ושם נאמר, עכשיו תשימו לב, הבאתי לכם פה כמה פסוקים, שלושה פסוקים, ממש מבהיל. כן? בדרך כלל אנחנו לא לומדים מספיק נח, כולם לומדים תן. כן? מקסימום. הנביאים וכתובים, אפילו רק תורה, כן? ויהי אחרי מות יהושע. מה קורה כשיהושע מת? תראו מה אומר, כן, מה אומר התנ"ך. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בשם, לאמור, כלומר, עם ישראל עכשיו איבד את שני האבות שלו, גם משה, גם יהושע. מי אני? מה הם אומרים? מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? כלומר, אנחנו עכשיו צריכים רמטכ"ל, לוחם. מי יעלה עכשיו ללחום? הרי מי היה לוחם? יהושע. ויאמר השם, יהודה יעלה. למה יהודה? למלכות. כלומר, צריך מלך שהוא מבית יהודה, מבית דוד, רק הוא יכול להילחם.
ומי
אומר? מי? לבני ישראל. וישאלו בני ישראל. אז הם מקבלים את זה בנבואה, באורים ותומים. כן? ויאמר השם, יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו, דווקא. מה עושה יהודה? ויאמר יהודה לשמעון. הקשר. הולך לראות לשמעון. אחיו אומר לו, עלה איתי. בגורלי, ונלחמה בכנעני. אתה יודע מה? והלכתי גם אני איתך בגורלך. וילך איתו שמעון, מעניין מאוד, מה זה הסוד הזה? תראו איזה יופי, פירוש. מפורסם הדבר שחודש הגאולה הראשונה הוא ניסן, נכון? יצאנו ממצרים בניסן. עכשיו, החודש הזה מיוחס למי? ליהודה, נכון? המיוחס לשבט יהודה. זה המלכות. כלומר, הבסיס של המלכות זה יציאת ניסן, זה חודש ניסן. לכן השבט של המלכות זה יהודה, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד ביאת המשיח, עד יבוא שילה. והזכרנו קודם שחודש אב מיוחד לשבט שמעון, הנה שני השחקנים, זאת אומרת יש גאולה שהיא בניסן, הגאולה הראשונה, ויש גאולה שיהיה באחרית הימים, שיהיה יותר דומה למי? לאב, לחודש אב, לשמעון. הנה, לפי הפסוקים הנ"ל, מסתתרת מגמה אלוהית עמוקה, המחברת בין היסוד הרעיוני של הגאולה, הנקראת במרכאות כפולות ניסן, לבין מימושה וחתימתה הסופית של הגאולה במרכאות כבולות אב. מה הסוד הזה אומר? סוד זה מופיע ברמז בפסוק הידוע, מגיד מראשית אחרי. לפיכך, ראה יהודה לנכון ברוח קודשו, לא כדור, כן, כתבתי את זה היום, הסליחה, לצרף את שמעון לגורלו. למה הוא צריך לצרף את שמעון? אתם מבינים עכשיו למה? הרי הוא הגאולה הראשונה, נכון? יהודה. הוא צריך לצרף את הגאולה האחרונה. מי זה הגאולה האחרונה? שמעון. זאת אומרת, זה יהיה תלוי בחודש אב. ולכן מי בא לו? יהודה לשמעון, שגם הוא, מי הוא? יהודה בעצמו עתיד להיות שותף בגורל אחיו שיזדקקו ישראל לתקן את חוש השמיעה לעתיד לבוא בחודש אב. כלומר, אני אעלה בגורלך, אתה תעלה בגורלי. בזכות זה שאתה עושיתי חסד עכשיו לכבוש את הארץ אז, בזיית מצרים, לעתיד לבוא, שמעון יבקש ממי? מיהודה. ומי זה יהודה? משיח, מלך המשיח. אז שמעון, חוש השמיעה יבקש את מלך המשיח. כלומר, כשאמרתי לכם מקודם לפתח את חוש השמיעה בחודש אב, מה זה אומר? לשמוע את קול המבשר. קול דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מי שאין לו את החוש הזה לשמוע, הוא לא יכול גם לראות אותו. לכן תחבר את זה ליהודה. אתה חייב היום מלך כדי לצאת למלחמה האחרונה, כדי לגלות את הגאולה בשלמותה.
למה השם לא אומר את זה?
מה?
למה השם לא אומר את זה?
הנה.
לא, השם אומר רק יהודה.
נכון, אבל יהודה מבין ברוח הקודש שהוא צריך את שמעון, למה? כי מגיד סופו ואחריתו. זאת אומרת, שאם אני עכשיו מבקש ממך, אתה תעזור לי היום, מחר אני אעזור לך. הנה, אני מבין את זה. אני מסביר את זה. החודש הוא שלעתיד לבוא יתהפך המצב. כן. וגאולת אב תהפוך לגאולה העיקרית. איך אני יודע את זה? כתוב, לא יאמר עוד, בנביא. ברוך השם אשר הוציאנו מארץ מצרים. לא, אנחנו כבר לא נגיד את זה. במילים אחרות, ההגדה של פסח שלנו תשתנה. בעוד שזיכרון גאולת מצרים, שהוא בסוד ניסן, יהיה תפל לגאולה של אב, כמבואר בברכות י"ב. הגמרא אומרת כל מה שאני אומר לכם שם. זאת אומרת שכשאנחנו נדבר על חודש אב, הגאולה בו תהיה כל כך גדולה, שאנחנו נשכח כבר את חודש ניסן, עד כדי כך שחכמים אומרים, אנחנו נזכיר או לא נזכיר, אז אמרו טוב, אתה יודע מה נזכיר, אבל בקטנה.
בפועל או בפוטנציאל? אז.
מה?
אנחנו אומרים, בניסן ניגענו, בניסן עתידים להיגאס.
אז זהו, זה העניין. אז יש מחלוקת, לא אומרים רק את זה. יש בניסן, אחרי זה אומרים, יש בתשרי, כלומר בסגנונות שונים.
לכן אני אומר, בפועל או
אז יפה, זה רעיוני, זה רעיוני, יפה. ויהודה שידע סוד הדברים, אמר לשמעון ברמז, עלה איתי בגורלי, כלומר, התחבר אליי כעת, וקשור גורלך לגורלי בעת הזאת, כיוון שיבוא יום, וגם אני אקשור גורלי לגורלך, והלכתי גם אני איתך בגורלך, בגאולה האחרונה, שתהיה עיקר, לעומת גאולת מצרים, שתהיה תפלה אליה.
אז למעשה יהודה פה הוא
קיבל
נבואה.
בוודאי.
זה
נבואה
לכל דבר.
חבר, הבנים שלנו, כל השבטים, הם נביאים? הם בגדר של נביאים?
אבל זה היה חלק ניסה לארץ, היה אולי משה
וזה משהו. נכון, אבל אין כבר. אין משה ואין יהושע.
אז אני לא מבין למה
הקדוש
ברוך הוא לא אמר, למה נבואה
נפרדת
יהודה, יכול להגיד את זה, כמו
שהוא אמר את ההתחלה, שיהודה היה. זאת אומרת שיהודה, הוא מקבל את זה, בעצם תוך כדי הדיבור האלוהי, הרי למי הקדוש ברוך הוא מדבר פה? לבני ישראל, כלומר ליהודה עצמו. יהודה הוא חלק מבני ישראל. כשהוא שומע את זה, הוא שומע גם את הקטרון של, של, של העניין של הנבואה. הרי נביא כשהוא מקבל נבואתו, זה לא 1, 2, 3 לפי מה שהוא שמע בנבואה, הוא יודע גם לפרש את הפירוש שקורה שם. זאת אומרת שבתוך הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר, יהודה הבין שצריך להשתתף משמעון. בדומה לעניין, מה זה אומר היום? מי זה שמעון? רק שתבינו קצת יותר לעומק, אני לא נכנס לפרטים, אני קצת מדלג, אני רואה שאתם קצת בהיפנוזה. מי זה שמעון? מה זה שמעון? מה התכונה שלו? לוחם, לוחם, זה צהל. זאת אומרת שהמשיח ישתמש במי? כדי לעשות את הגאולה האחרונה? בחיילים. והחיילים השתמשו במי? ביהודה, במלך. זאת אומרת שיהיה כאן שילוב בין מה למה? יפה, בין תורה לבין מלכות, לבין עניין של, 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 של כל התחומים, כל התכסיסים שמדינה צריכה. זה לא יהיה זה לחוד ולא זה לחוד. אתם מבינים פה? זאת אומרת שיש פה עניין של תלמידי חכמים שהם גם לוחמים. בדומה לעניין זה ראינו גם שתחילת עלייתו של עזרא הסופר מן הגולה בימי בית שני הייתה בחודש ניסן. כלומר, עזרא יוצא מבבל בחודש ניסן. אבל מתי הוא מגיע לירושלים? באב. מעניין. גם הוא עשה בכוונה. אלא שהוא לא הגיע לירושלים, אלא בחודש אב. כלומר, גם עזרא נותן לנו רמזים, גם בזה בולט החיבור פנימי, כן, המאחד בין יהודה לשמעון. ולחיזוק דברנו, ניתן להזכיר כאן שהיום בשבוע, כן, בו חל יום ראשון של פסח, נכון? א' בפסח, הוא תמיד אותו יום בשבוע, בו יחול תשעה באב באותה שנה. אתם רוצים יותר מזה? זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר לנו את זה. כלומר, שיום ראשון, מתי זה חל? בשבת? בפסח? תשעה באב יהיה שבת. לכן אנחנו מעבירים את זה ליום ראשון השנה. מעניין מאוד. כלומר, יש קשר זיק פנימי בין פסח לאב. זאת אומרת ששניהם נקראים. עכשיו, מי יותר גדול ממי? אב, עובדה שפסח נקרא חודש האביב, כלומר אבא קטן. יש אבא גדול, אב, ויש אביב. אביב זה אבא קטן. אז האביב הוא רק חיקוי של האבא הגדול. האבא הגדול זה חודש אב. אבל אם תשאל כל יהודי ברחוב, מה הוא יגיד לך? ניתן. זה האידאל. כן, אבל זה לא כל כך פשוט. מי שבעצם רואה ביציאת מצרים אידיאל של גאולה, הוא חוטא לגאולה האחרונה. אתם מבינים את זה? זה מנטליות גלותית, רבותיי, לחשוב שניסן זה אידיאל של גאולה, זה גלותי מאוד. כי שם אתה פסיבי, אתה לא עושה כלום. עשו את הכל במקומך. ולא זו בלבד, אלא סימן בביצה. אני הולך עד לפה, עד הפרטים הקטנים. הביצה, שאנחנו מניחים על קערת הפסח, שהיא כידוע זכר לקורבן חגיגה, מופיע גם בתשעה באב, אלא שאז היא משדרת את הפן האחורי של העניין, כלומר את מאכל האבלים. מה אוכלים לפני הסום? ביצה. כלומר, אנחנו מזכירים את הביצה של קערת הפסח בערב של תשעה באב. תראו עד איפה זה סודי וגנוז. מי שלא מבין את זה, אז חז ושלום הוא נופל רק לביצה של האבלים. בידה. יפה. השבת שאנחנו בעצם דחינו את הצום, אנחנו עושים תעודה שלישית בשבת, איך?
רגיל.
יותר מרגיל כתוב, מעלה על שולחנו כמו שלמה המלך. זאת אומרת, אתה צריך להביא מה שאתה יכול בתעודה שלישית השבת. אל תלכו לאכול בבית כנסת בתעודה שלישית השבת. אלא אם כן יעשו שם מעדן מלאכים. תעשו שבבית שלכם תהיה סעודה שלישית השבת גדולה. כדי להיכנס לצום מתוך הכוח הזה של השבת. זה משנה את כל הראייה, רבותיי. זו הסיבה ללידתו של מלך המשיח שהוא חייב להיות משבט יהודה. מתי? לא רק בחודש אב, בתשעה באב. המשיח נולד בתשעה באב, רבותיי. זה קשור לגאולה, בוודאי. יש לו כוח גאולי גדול. עכשיו, אם חז ושלום הוא לא משתמש בכוח הזה, הוא כל הזמן בדיכאון. זה מה שאני אומר פה, זה אותו כוח, הרי זה ערך אבסולוטי. או שאתה תמיד בשמחה, או שהמנטליות שלך תמיד בדיכאון. זה כמו הסמייל, כן? זה אותו פרצוף, נכון? או שזה ככה, או שזה ככה, זה אותו ראש. יפה, זה בדיוק העניין. שחודש אב שייך דווקא לשבט שמעון. ושוב פעם, עולה בפנינו התמונה המיוחדת, הקושרת בין שתי הבחינות, והכל כדי להצביע על הקשר האמיץ המאחד בין שתי הגאולות. ודרך רמז, עכשיו זה מין דובדבן על הכתפת, ניתן להוסיף כי הערך המספרי של יהודה שמעון ביחד עולה כמניין מלכות. כלומר, כדי לבנות מלכות אתה צריך יהודה ושמעון. לא בונים מלכות בלי תורה ולא תורה בלי מלכות. צריך את שתי הבחינות. ועוד, שבפסוק הפותח את תהליך הגאולה נאמר וירא השם כי שר לראות, אתם זוכרים? משה רבנו ליד הסנה, ותיבת שר 260 שווה בערכה לערך המספרי של שני המזלות המיוחסים לחודש ניסן ולחודש אב, תלה ואריה. זאת אומרת, גם תלה של ניסן וגם אריה של אב עולים ביחד 260. אז מה זה כשר לראות? משה רבנו ראה את כל זה ברוח הקודש. הוא ראה שהגאולה תהיה שילוב של יהודה ושמעון. חייבים להיות ביחד. מה שאמר משה לשם יתברך, שלחנה ביד תשלח, הרי שבתרגום יונתן מפורש כך, תשימו למה אומר תרגום יונתן, שלחנה ביד פנחס, שהוא אליהו הנביא, ואת עתיד למשתלח בסוף יומיה. כלומר, למה אתה רוצה שהגאולה תעשה על ידי, אומר משה לקדוש ברוך הוא? תשלח כבר עכשיו את מי? את אליהו הנביא, שהוא פנחס, פנחס הוא אליהו. מה זה אומר? אותו עניין. כלומר, אם אתה רוצה לשלוח בידי, תשלב איתי עכשיו את מי? את פנחס, כדי ששתי הגאולות תהיינה באותו כוח. ולכן אתם רואים מה שפנחס הלך לשאול את משה השבוע, שקראנו בשבת. נכון? מה הוא הולך לשאול את משה? על העניין, ההלכה. הוא שכח, משה שכח מה עושים. על בועל ארמית, כן? קנאים פוגעים בו. למה הוא הולך לשאול את משה? הרי פנחס יודע את ההלכה. מה הוא הולך לשאול את משה? הוא לא הולך לשאול אותו, הוא רק הולך להתחבר עם הכוח של משה כדי שיש שני כוחות בדבר הזה. גם כאן הערך המספרי של שני השמות יחד, פנחס אליהו עולה 208 ועוד 52 זה 260, שווה לערכו המספרי של תיבת שר, כי שר לראות. זאת ועוד, כשבאים להזכיר את שם השם, אסור לבטאו ככתיבתו, נכון? אנחנו לא אומרים יו"ד כו"ד. ושם זה, ככתבו, הוא הסירוף המיוחס לחודש ניסן, נכון? יו"ד כו"ד זה ניסן. מה אתה אומר כשאתה רוצה לדבר על שם השם? שם? לא, שם הוויה, כשאתה מדבר עליו. אתה אומר שם הוויה. מה זה השם של הוויה? כלומר, אתה מסתכל על יו"ד כו"ד, ואתה אומר, זה נקרא שם הוויה. מעניין. עוד פעם אנחנו קושרים בין ההוויה של ניסן לבין ההוויה של אב. לכן כל פעם שאנו נפגשים עם השם הנכבד י' כו', במקום לבטאו ככתבו, מזכירים אנו את הביטוי שם הוויה. ולמרבה הפלא, זהו צירופו של חודש אב. כמובן שלא מדובר בכל הסימנים הללו ביד המקרה, אלא במגמה פנימית ברורה לאחד בין שתי הבחינות של הגאולה. על דרך הסוד, נסיים. בעובדה שחודש אב, כשמו כן הוא, פרצוף אבא. מה זה אב? אבא. מה זה אבא בקבלה?
חוכמה.
חוכמה. זה מסוגל לחוכמה עליונה. כלומר, זה בחודש של חוכמה, רבותיי. ומה זה חוכמה? מה אומר שלמה המלך על החוכמה? החוכמה תחיה. כלומר, כל סוד חיית המתים, מתי זה? באב. איך אני יודע? מתי הפסיקו המתים למות? בט"ו באב, כלומר באמצע חודש אב, בתוקף של החודש. כלומר, איזה סימן יש בחודש אב? מתי מדבר הפסיקו למות? של תחיית המתים. אתם מבינים? אז מה זה תחיית המתים? זה אבא. מה זה אב? אב זה בניין. אבות ובנים. זאת אומרת, זה אב טיפוס לכל הבניין של תחיית המתים. במילים פשוטות, מתי תהיה תחיית המתים של העתיד לבוא? בחודש? אב. עכשיו, מה זה תחיית המתים? זה לא דווקא מייקל ג'קסון שקמים לך מהבית קברות. אלא שבחודש אב אתה כבר צריך להתעורר לתחייה. מה זה אומר? להתחיל לראות את החיים אפילו במקום שנמצא שם מוות. ואמרתי לכם כמה פעמים שזה כתוב על מה? על ישיבתו של מלך המשיח, אתם זוכרים? שמי ראוי להיכנס לישיבה הזאת? רק מי שמסוגל להפוך מוות לחיים. כלומר, מי שמסוגל להחיות מת. אז זה לא שיזרקו לך איזה מת על הרצפה, יגידו לך, אני חעשה לו איזה משהו, תקים אותו. אלא שאפילו דבר מת, סיטואציה מתה, אתה תראה שם האפשרות לבניין. ואתה תהיה אופטימי. יפה. זאת אומרת, גם אם אתה הכל אבוד, אתה אומר, זה אבוד, אין יותר, אין, זה לא נכנס מפה, אין פה, זה סגרו לי משם, סגרו לנו מפה, סגרו לנו, הכל אבוד. אין דבר כזה. זה הבניין של חודש אב, שמסוגל להפוך את המוות לחיים. ולכן פרצוף אבא מכונה בספירות בשם החוכמה העליונה, שורש לכל היש, ובניינה הפנימי של המלכות, בסוד מה שנאמר, אבא יסד ברטה. כלומר, זה בזוהר. בזוהר אומר שמי מבסס ובונה את המלכות, שעתידה לקום לישראל, החוכמה העליונה. אז מתי זה? אבא. אבא בונה את הבת שלו. הבת שלנו, הבנות שלנו, הגבר הראשון שהם ראו בחיים, זה אבא שלהם. אז תמיד בתת מודע מחפשות מישהו שקצת מזכיר באיזה תכונות, אפילו פנימיות, גם אם הן מתכחשות לזה בהתחלה, לאבא שלהם. זה אותו דבר בבן. הבן, האישה הראשונה שהוא ראה, זה אמא. היחס האישי, האינטימי, היה עם מי? עם אמא שלו. אז הוא יוצא מאותו איבר ויונק מאותו איבר אחר. אין יותר עמוק מזה, רבותיי, מבחינה פסיכולוגית זה עמוק מאוד. אז כל בן מחפש קצת את אמא שלו, וכל אישה מחפשת קצת את אבא. לכן בקבלה זה יסוד עמוק. אבא יסד ברטה, ומכאן שחודש אב הוא יסוד ושורש לכל בניין הנוקבה, המכונה גם בתואר כנסת ישראל. ובחוכמה זו גנוזים כל הכוחות הנחוצים לשכלולה. אני מסיים, סליחה? נוקבה זה הנקבה בארמית. כלומר, הצד הנוקבי, כלומר, כנסת ישראל כאישה של הקדוש ברוך הוא, שהיא מסוגלת לגלות אותו. האישה מגלה את הגבר. אני מסיים על דרך העבודה, כלומר, דה פקטו, מה אנחנו יכולים לעשות החודש הזה, אם כי כבר נתנו כמה נקודות. נסיים במנהג חכמי ישראל ז"ל, למעט בדיבורים בחודש אב. צריך לדבר פחות בחודש הזה. לא לדבר הרבה. הרב קוק כמעט ולא היה מדבר כל החודש עד ט"ו באב. אז הוא היה מתחיל לדבר. למה? לדעתכם למה? זה עדיין דתיות. להשתוות למה שקורה בעולמות העליונים. הקדוש ברוך הוא הפסיק לדבר איתנו, איך אתה ממשיך לדבר? הרי הקדוש ברוך הוא שותק. זה המבול, זה הבניין, זה החורבן. מה זה חורבן? מה זה גלות? כשהקדוש ברוך הוא מפסיק לדבר איתנו, אז איך זה שאתה מדבר כל כך הרבה פה למטה? מי שמבין ומתייחס ומזדהה עם השקט האלוהי שבאותה תקופה, לא יכול לדבר, רבותיי. הוא חנוק מבפנים. ולכן המקור נמצא בספר יסוד ושורש העבודה, בשער ת', ככה כתוב שם, ויזהר האדם מאוד, בייחוד בימים אלו, למעט שיחה בכל מה זה אפשר. ונראה לומר שהנהגה זו נובעת מן ההזדהות הפנימית של חכמי ישראל עם עובדת החיסרון בדיבור העליון. כי בתקופת בין המסרים נעלם באלף, הפך להיות אילם הדיבור האלוהי עם ישראל באופן גלוי. והוא סימן עיקרי למצב של הגלות המרומז בפסוק, נעלמתי, הפך להיות אילם, דומיה, תשתוק, דום. ואשר על כן עלינו להשתדל באותם ימים לתקן זאת. כמובן שמה שאמרתם זה נכון, שכשאתה שותק אתה יכול יותר להקשיב ולשמוע. לכן בימים האלה צריך לתקן זאת ולפתח מחדש את ערוץ התקשורת עם השם יתברך, דרך תיקונם של שני החושים העיקריים שעמדו בשורש החל. הראייה והשמיעה. הדיבור זה רק היה תוצאה של כל הדברים שהתחילו בשמיעה ובראייה. שאותם עלינו לסכן. נכון, זה הסייג. מה זה הסייג? סייג זה גבול, נכון? גדול. כלומר שמי שחכם הוא מדבר רק מה שצריך, הוא לא מוסיף מילים. כל המילים שהוא מוציא והן מיוצרות, לא צריך. וככה מזהים דרך אגב תלמיד חכם. למה קוראים לו תלמיד חכם? דרך אגב, בנקבה איך אומרים? תלמידת חכם, לא אומרים תלמידת חכם, אתם יודעים את זה. למה? כי זה תלמידה של החכם. התלמיד של החכם, תלמיד חכם, תלמידת חכם. כלומר, מה זה תלמידת חכם או תלמיד חכם? איך אפשר לזהות אותה? הם שואלים שאלות מאוד מאוד מדויקות. לא סתם שאלה. שאלה שכוללת מלא 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 שאלות שתלמיד רגיל לא מבין. כמה שהשאלה שלך כוללת יותר, היא טובה יותר. כי זה נוסחה כוללת, אז הנוסחה כוללת יותר טובה. לכן אותם ימים ואותם ימים עלינו לתקן, כן, בזמן הזה, בגישה חיובית לשני דברים. קודם כל לחריצת דבר השם בעולמנו, ואני כאן מתייחס למה? למה שקרה בלוחות, שלא היינו מסוגלים לקבל אותם ולכן הם ישברו. כי מה לא רצינו? שהקדוש ברוך הוא יחרוס את הערכים שלו בחומר של הארץ. פחדנו מזה. אז אמרנו, אז זה עזוב, תשבור. יפה. ודבר שני, לאהבה מחודשת לארץ ישראל, ופה אני מתייחס למה? לתשעה באב. מתי היה תשעה באב? חטא המרגלים היה לתשעה באב, רבותיי, לא נשכח. תשאל אנשים ברחוב, תעשו לי טובה, תשאלו. למה? אף אחד לא שם לב לזה. כולם יגידו לך רק בגלל שבית המקדש נחרב. כלומר, איפה מסתכלים האנשים? רק על המקל, רק על התוצאות. אף אחד לא יודע את הסיבות. מעניין. ריבונו של העולם. אתה לא רואה שכל הנזק הזה שאנחנו בוכים זה בגלל שאתה לא מבין מה זה ארץ ישראל? אתה לא מבין את זה? זה הסוד. זאת אומרת, יש לנו שני דברים לתקן. מצד אחד, לא לפחד מחריקת הדיבור האלוהי על החומר של החיים שלנו. מצד שני, על הערך שלנו לארץ ישראל, ועל ידי החיבור בין שני הדברים האלה, אנחנו בעצם בונים את הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולכם. יש שאלה קטנה, למה לא לדבר?
אמרנו שאחד מניסן, כולה בכל באב.
נכון.
בניסן יש מצווה לספר.
נכון.
נכון. עכשיו, המרגלים חפו בעיקר באיזו שיבת על הדיבור.
נכון.
הלוחות, יש כמו לוחות שבצב נקברו, בעצם לא שיבת מכל זה היה...
לכן מה אתה מסיק? מה אתה מסיק?
אני חושב שדווקא אני אצל כן את זה.
יפה. מתי? שתתקן את זה. זאת אומרת שזה רק זמני. זה רק זמני. כלומר, לא, אתה קודם כל צריך ללמוד מחדש לדבר, וכשהדבר יתוקן, תתחיל לדבר. הרי איך קוראים לדברן הגדול? מי זה הדברן הכי גדול בהיסטוריה? הרי הוא זה שצריך בעצם ליישם את כל המגמה האלוהית בעולם, נכון? נכון? הרי מה באנו לעשות פה? לספר תהילת השם. אז מי יהיה הטופ שבטופ של האנשים, שזה מסוגל ל... להשיח, קוראים לו משיח. לא צריך, אתם צוחקים? זה משיח בן דוד, תשאלו מרוקאי. הוא לא יגיד משיח, הוא יגיד משיח, מלך המשיח. שיר השירים עשר לשלומו. טוב, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפש למען, תצאו יגדיל תורה ויאדיר.